אנחנו מתחילים סדרה של שיעורים העוסקים בתקופת אלול, בימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור, ואולי שיעור אחד בנוגע לחג הסוכות. לשיעור הראשון אנחנו נעסוק במשמעות אמירת סליחות. לפי המחבר כבר מתחילים לומר סליחות בתחילת חודש אלול, וכך הוא פסק בסימן תפקוף פי א' באור החיים, דואגים לקום בשמורת לומר סליחות ותחנונים ראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. אמנם הרמה פוסק שמתחילים לומר סליחות קצת לפני ראש השנה, מוצאי שבת או שבוע או שבועיים לפני, תלוי כמה ימים יש עד ראש השנה, אבל בכל אופן המחבר, לפי המחבר, מתחילים כבר מתחילת ראש חודש אלול. השאלה היא, המתבקשת היא, מה בעצם המשמעות, המקור, המשמעות של אמירת סליחות? ולפני שנגיע לעיקר העניין, אני רוצה לשתף אתכם עם דברים ששמעתי ממורי ורבי, רבי יושב בר סלווייצ'יק, זכר צדיק לברכה, בעניין אמירת סליחות. הוא ציין את הרבה השוואות הקיימות בין אמירת סליחות לבין תפילה. קודם כל מתחילים באשרי, ואחר כך יש קדיש, אחר כך אמירת הסליחות, בסוף יש קדיש אם תתקבל צדותון ואותון, שזה משמעות של לקבל תפילותינו, יש תחנון בסוף. והבין מהדברים האלו, הוא טען, מצביעים על כך שהסליחות זה סוג של תפילה. והדברים כבר מופיעים בלבוש באור החיים, סימן תפקוף פי א', שכותב כך, אף על גב שבכל ימות השנה אין אומרים תתקבל אלא אחר תפילת י' ח', שכן הוא משמעות לשון צלוטון, צלוטון שפירושו תפילה, הוא סתם תפילה, רצונו לומר תפילת י' ח', שאני סדר הסליחות שנתקנו על כולם על סדר התפילה של כל היום, כי הפסוקים שאומרים קודם סליחות הם כנגד פסוקי דזמרה, והסליחות עם היוגי ומידות שאומרים בין כל אחת ואחת הם במקום תפילת י' ח', שעיקר התפילה הוא יוגי ומידות, ואחר כך נופלים על פניהם כמו אחר כל התפילות ומסיימים ואנחנו לא נדע, ואומרים אחריהם קדיש שלם. אז הלבוש מצביע על הרבה דברים דומים בין תפילה לבין אמירת סליחות, ובזה בעצם הוא מציין את העובדה שאמירת סליחות זה סוג של תפילה, כאשר במרכז הסליחות זה יגיעו מידות רחמים. והאמת שכך כבר מגדירים חז"ל את האמירת יגיעו מידות רחמים בגמרא שעוסקת בכך, בראש השנה דף י' ז' עמוד ב', ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן אל מלא מקרא כתוב ויאפשר לאומרו, מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, ויעבור השם על פניו, הוא הראה לו סדר תפילה, יגיעו מידות רחמים זה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. אז כבר הגמרא מגדירה אמירת י' ג' מידות כסדר תפילה. כך אנחנו גם כן מוצאים ברמב״ם. הרמב״ם בכל תשובה, פרק ג' הלכה ד', כאשר הרמב״ם עוסק בעשרת בית תשובה, הוא כותב, ובני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים לעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יתר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושים עד שיאור היום. אז הרמב"ם גם כן מגדיר את אמירת הסליחות שעושים בעשרת ימי תשובה, כלקום בלילה ולהתפלל דברי תחנונים וכיבושים, שזה בעצם סליחות. אבל כמובן מה שצריך להטריד אותנו זה בעצם מה התוכן של התפילה הזאת. אנחנו יודעים יש כמה סוגים של תפילה, יש שבח, יש הודעה, יש בקשה. אבל כאן, מה זה י' ג' מידות רחמים? האם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא? או האם אנחנו רק מתארים כביכול את הקדוש ברוך הוא, שהרי זה מידותיו? זה ודאי לא, אין כאן בקשה, אנחנו לא מבקשים רחמים, גם אם כתוב, השתי השם לפני החטא, אני השם אחרי החטא, אבל אין כאן בקשה מפורשת ומרומזת לסליחה ולכפרה, מה בעצם תוכן התפילה של אמירת סליחות שבמרכזה י"ג רחמים? זאת אומרת, הפיוטים שיש מסביב זה רק תוספות. עיקר סדר התפילה שמשה רבנו קיבל בסיני מהקדוש ברוך הוא, זה י"ג מידות רחמים ותו לא. אחר כך יש כל מיני פיוטים בהתחלה בסוף, אבל עיקר הסדר התפילה של, זה י"ג מידות עצמם. איזה סוג תפילה זה? אז האמת היא שכאשר אנחנו עוסקים בתפילה בכלל, אנחנו צריכים לדעת שיש שני סוגים עקרוניים של תפילה. מצד אחד, הרמב״ם פוסק שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל כל יום, שנאמר ולעבדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב, אז המדרש בספרי, זו תלמוד תורה, דבר אחר זו תפילה. אז תפילה זה אחד מהדרכים של עבודת השם, עבודה של לב, שזוהי עבודת השם. כאשר יש גם כן סוג נוסף של תפילה, וזה תפילה בעיצרה. לא תפילה של כל יום שזה עבודה של לב, אלא תפילה שנלמדת מפסוק אחר, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והריותם בחצוצות ונזכרתם לפני השם לוקחם ונושתם באויביכם. אז יש גם כסוג אחר של תפילה, כאשר אדם נמצא בעצרה, כאשר עם ישראל נמצא בעצרה, כי תבוא מלחמה בארצכם, אז גם כן אז הריותם בחצוצות. והרמב״ם בלכות תעניות מגדיר את המצווה של תשועה בחצוצות לא כמצווה של חצוצות שצריכים להשמיע קול עם החצוצרה, אבל כך כותב הרמב״ם בלכות תעניות, פרק א', הלכה א', מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צורה שתבוא על הציבור. אז הרמב״ם הוסיף כאן לא רק להריע בחצוצרות, אלא לזעוק ולהריע בחצוצרות. זאת אומרת שבנוסף לתשועה בחצוצרות צריכים גם כן לזעוק או לצעוק. שנאמר על צעצור אתכם והריותם בחצוצרות, כל דבר שיצא לכם, כגון בצורת, דבר, הרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. אז הרמב״ם כאן קובע שכאשר תבוא צער, זה מחייב תפילה. אז לפי הרמב״ם יש שני מחייבים של תפילה. קודם כל, כל יום אנחנו חייבים להתפלל ולעבדו בכל לבבכם, אבל בנוסף, גם כן צרה מחייבת תפילה נוספת. וזה בעצם נאמר מהפסוק במעלותך, כי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם. המעניין הוא שהרמב"ן בספר המצוות במצווה ה' שחולק באריכות על שיטת הרמב"ם וקובע שמצוות תפילה כל יום אינה אלא מדרבנן, ומביא הרבה ראיות לשיטתו, הרבה גמרות שאומרות שתפילה זה דרבנן, הרמב"ן מודה במקצת. הוא מביא את הדרשה של הרמב"ם ולעובדו בכל לבבכם, מביא את דברי הספרי, וכך כותב, ומה שדרשו בספרי ולעובדו זה התלמוד, דבר אחר זו תפילה, אסמכתה היא. התשובה הראשונה של הרמב"ן, הדרשה הזאת היא אסמכתה. זאת אומרת, זה רק דרבנן, תפילה זה דרבנן, הסמיכו את זה על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, אבל אין לנו לקחת את זה יותר מדי ברצינות, זה מצווה מדרבנן ולא יותר. ואז מוסיף רמב"ן וכותב, לומר שמכלל העבודה שלמד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזה כעניין שכתוב, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, והיא מצווה על כל צרה וצרה שתבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה ובתשועה. זאת אומרת, הרמב"ן מודה למה שכותב הרמב"ם, שיש חיוב תפילה בעת צרה. מה שחולק הרמב"ן זה על החיוב תפילה הנוסף של לעובדו בכל לבבכם, של לפלל כל יום. אבל הרמב"ן מודה ש, בעת צרה חייבים להתפלל. ולכן, אם אנחנו אמורים לקחת את הדרשה של עובדו בכל לבבכם באופן רציני, אז מתי צריכים להתפלל? לא כל יום, אלא בעת צרה. ולעובדו בכל לבבכם, מתי אנחנו צריכים לעובדו בכל לב? ללמוד ולהתפלל, לבקש שתעבור הצרה בשעת צרה. אבל כל יום, המצווה להתפלל זה רק מדרבנן. כך קובע הרמב"ן. מה שיוצא מכל הנ"ל, שיש שני סוגים של תפילה. מצד אחד יש חיוב להתפלל כל יום, לפי הרמב"ם זוהי מצווה דאורייתא ולעובדו בכל לבבכם, ולפי רמב"ן אין זה אלא מצד רבנן. כאשר יש גם כן חיוב נוסף של תפילה, כאשר המחייב של החיוב הנוסף זה צרה. אם חס ושלום קורה צרה, אז יש חיוב להתפלל בעקבות הצרה הזאת. כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והרי אתם בחצוצות, שמחייב לא רק להריע בחצוצות, אלא מחייב גם כן לזעוק, או לצעוק ולהריע בכל צרה שלא תבוא על הציבור. אני חושב, כאשר אנחנו עוסקים בתפילה של סליחות, ואנחנו רוצים בעצם לסווג את זה תחת אחד מהקטגוריות של תפילה, אני חושב שברור ופשוט שסליחות זה נכנס תחת הקטגוריה של תפילה ביצרה. אם זה לא סוג של תפילה בפני עצמה, בעצם זה תחת הקטגוריה של תפילה ביצרה. כאשר יש איזשהו יצרה, החיוב תפילה המיוחדת בא לידי ביטוי על ידי, בעצם זה סליחות. אז יש בתענית, אנחנו מוסיפים גם כנעננו, יש גם כן חבדל ברכות שהיו מוסיפים כל מיני ברכות לשמונה עשרה, ואחד מהדברים שאנחנו מוסיפים כל פעם שיש איזשהו צרה או תענית ציבור, זה סליחות, יגיעו מידות רחמים. כאשר אנחנו קוראים בתורה בתענית, אז אנחנו קוראים פרשת ויחל, שיש בו יגיעו מידות רחמים. התפילה המיוחדת, התפילות המיוחדות, אחת מהתפילות המיוחדות של תענית ציבור, שבעצם זה הדוגמה שתפילה שמחויבת על ידי צרה, זה בעצם סליחות שמרכזן ומהותן י"ג מידות רחמים. אז זכור הדבר פשוט בעיניי, שהתפילה, אם אנחנו רוצים להגדיר סליחות כתפילה, אז אנחנו צריכים להסתכל על תפילה ביצרה, שבעצם כאן אנחנו נמצא את הגדר של תפילת סליחות. לדעתי זה גם כן קשור לעובדה שאנחנו בדרך כלל אומרים סליחות בלילה או בשמועת הבוקר, זה הזמן הכי מתאים לסליחות. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לקום באמצע הלילה ולהתפלל, קום עירוני ולילה ולהגיד סליחות, בגלל שלילה בחזל זה הזמן שמתייחס, בעצם זה תקופה שאין אור, הכל חשוך בחוץ, זה מסמל יותר שעת צרה. אז כאשר מדובר על צרה, יש כמה סוגים של צרות. יש צרות לא עלינו בהווה, כי תבוא מלחמה בעצמכם על הצער צורר אתכם. זה יכול להיות במישור הקולקטיבי הלאומי, זה יכול להיות גם כן במישור הפרטי. חס ושלום, יש מישהו שחולה, או יש בעיות כלכליות, כל מיני דברים. יכול להיות דברים לאומיים, יכול להיות מגיפה, חס ושלום, יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות בעיה של בצורת, יכול להיות בעיה חס ושלום של מלחמה. יש צרה בהווה, במישור הלאומי, במישור הפרטי. יש גם כן צרה היסטורי. כאשר אנחנו מתענים תעניות ציבור בימינו, ב-17 בתמוז, בצום גדליה, בעצם אנחנו מתייחסים לאירועים היסטוריים. ואנחנו מתענים בגלל מה שהיה, לא מה שהווה, אלא מה שהיה בעבר. אז עד כמה יש צורך גם כן לאיזשהו מידה של צרה בהווה כדי שהחיוב הזה תהיה חיוב מלא, וכזה שאלה אחרת שקשור לסוגיה בראש השנה ואפילו חטא מבית, רצו מתנים, רצו אין מתנים, אני רק לגבי רמז. אבל בכל אופן יש צרה בהווה ויש גם כן צרה היסטורית. אבל כאשר מדובר על אלול או על התקופה לפני ראש השנה, יום הדין והסייט לתשובה, אז אנחנו מדברים על צרה תקופתית. בגלל לוח השנה העברי היהודי, שראש השנה זה יום הדין ויום הכיפורים זה הזדמנות לכפרה ולרחמים, אז התקופה שקודמת ומכין, כאשר אנחנו צריכים להכין את עצמנו לימים נוראים ולימי הדין, זה תקופה שבאופן לאומי זה תקופה של צרה, לא בגלל משהו שקורה בהווה אלא בגלל לוח השנה הזה, זה צרה תקופתית. ואם כן, אמירת סליחות ודאי בתקופת אלול או בתקופה לפני ראש השנה או בעשרת ימי תשובה מחויבת מצד החיוב של תפילה בעת צרה. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין את מהות התפילה, באיזה מידה זוהי תפילה, מה נאמר בתפילה זו. הרי אנחנו רק אומרים, מזכירים את מידות השם. איזה סוג תפילה זה? איפה יש בקשה? איפה יש תחנונים? איפה יש בעניין הזה שבח, הודעה? כל הדברים המאפיינים תפילה בדרך כלל לכאורה חסרים באמירת י' ג' מידות רחמים. אז נדמה לי שאם אנחנו רוצים להבין משמעות אמירת סליחות בכלל וי' ג' מידות רחמים בפרט, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל אולי בצורה מפורטת יותר בגמרא בראש השנה, שזה המקור לאמירת סליחות, וגם כן בהקשר המקראי לי' ג' מידות רחמים. שם בגמרא בדף י"ז ב' ראש השנה כתוב, ויבוא השם על פניו ויקרא מרבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, ולמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סרט תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם. השם השם הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. קרח וחנון, אמר רב יהודה, ברית קרוטה ל-13 מידות, שאינם חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. אז בגמרא הזאת יש לכאורה פליאה. מה זה ברית קרוטה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם? יש למישהו בעיה, אומר יוגיו מידות, ברור שהבעיה תחלוף. מה העניין הזה? האם יש כאן עבודת השם באופן אמיתי, האם יש כאן איזושהי אמירה? מה זה, אנחנו אומרים איזשהו מילים והכל, יש כאן איזשהו קסם? זה סקולה וקסם? מה זה ברית קרוטה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם? אז ברור שמדובר על אדם שאומר יוגיו מידות רחמים כאשר זה בהקשר מסוים. ובכל זאת, מה זה יעשו לפני כסדר הזה ואני מוכר להם? זהו, אני מוכר להם, רק צריכים לעשות לפני כסדר הזה, סדר תפילה י' ג' מידות רחמים, ברית קרוטה י' ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. מה בעצם תמון ב' ג' מידות רחמים שזה מחייב שאינם חוזרות ריקם, שהתפילות שלנו מיד נענים? ובכלל, האם יש לנו איזשהו ביטחון שהקדוש ברוך הוא חייב להקשיב לנו? הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא אין בחירה חופשית. אנחנו מתפללים, ומיד כל מה שאנחנו מבקשים, אינם חוזרות ריקם? האמנם? ונגיד שזה בתנאי שאנחנו מתפללים בלב שלם, וגם אז אינם חוזרות ריקם? כך חייב להיות? בין אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, בין אם אין זה רצונו של הקדוש ברוך הוא? מה פשר הברית הקרוטה הזאת שאינם חוזרות ריקם? אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בפרשת כי תישא, פרשת ויחל, בהקשר של י"ג מידות רחמים, זה יכול להעיר על משמעות י"ג מידות. הדברים בעצם נאמרים מתוך או כתגובה לאיזושהי בקשה של משה רבינו. Moshe Rabbeinu Omer, Vayomer, Hareini Nat Kvodecha. Vayomer Ani Avir Kol Tuvi Al Panecha V'Karati B'Shem Hashem L'Panecha V'Chanoti Et Asher Achon V'Richamti Et Asher Arachim. Vayomer Lo Tuchal Lerot Et Panai Ki Lo Yirani Adam V'Chai. Vayomer Hashem Hinei Makom Iti V'Nitzavta L'Tzur V'Yab Avor Kvodi V'Samticha V'Nikra T'Tzur V'Sakoti Kapi Alecha Aravri. Vasioti et kapai v'ra'it et acharai ufanai lo yirau. As Ram yesh kan drisha ma'od no'ezet hareini nat kvodecha v'akash baruch hu ne'ena la drisha zot ba'ofen chelki ani avir kol tuvi al panecha v'krati b'shem Hashem l'fanecha aval lo tuchal rot et panai ki lo yirani adam v'chai ra'it et acharai ufanai lo yirau. אז אנחנו לא יודעים מה זה אחריי, מה זה פניי, אנחנו לא מבינים בכלל מה משמעות הרמזים שנאמרו כאן, אבל מה שאנחנו כן מבינים זה שמשה רבינו מבקש גילוי שכינה בגבול יכולת האנושית. גילוי שכינה מלאה בלתי אפשרי לבני אדם, כי לא יראני אדם וחי, אבל בעצם משה רבינו זוכה לגילוי שכינה שזה עקצי גבול יכולת האנושית. ראית את אחוריי ופניי לא יראו, לא יראני אדם וחי, ובכל זאת, במקצת, אני אעביר את כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. מתי הקדוש ברוך הוא קיים הבטחה זו? ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר ויעל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, בתחילת 40 השנה האחרונים שמתחיל בראש חודש אלול, משה רבינו פוסל שני לוחות אבנים, קם מוקדם בבוקר, עולה על הסיני, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ויבוא השם על פניו, ויקרא שם השם קרח ומחנון. אז יש כאן מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אני אעביר כל טובי על פניך ויבוא השם על פניו ויקרא. אעביר כל טובי על פניך ויבוא השם על פניו ויקרא. וקראתי בשם השם לפניך ויקרא שם השם קרח ומחנון. וירא השם ענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם השם ויקרא שם השם קרח ומחנון. אז לכאורה אמנם יש פרשניות שונות, אבל פשטות הדברים, מי שקורא כאן בשם השם זה לא משה רבינו, זה הקדוש ברוך הוא, וכאן יש קיום של הבטחה של אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. ויעבור השם על פניו ויקרא. ואם כן, כאן הקדוש ברוך הוא מלא את ההבטחה של הריני נת כבודך. לפי זה, לכאורה, כאשר רב יוחנן אומר אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו למי שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור הראה למשה סדר תפילה, מה כל כך מרעיש שרב יוחנן אומר אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו? מה שמרעיש זה רמת גילוי השכינה, שמשה בנו עומד בנקרת הצור, והקדוש ברוך הוא כביכול ויתייצב עמו שם, נמצא שם איתו, וירא השם בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם השם. הקדוש ברוך הוא נמצא ולא נמצא, הוא נמצא אבל נתתף בטלית, נראה ואינו נראה, אבל ויתייצב עמו שם. אל מלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, כך אומר רבי יוחנן. ומלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וראה לו סדר תפילה. אבל בדבר רבי יוחנן נאמר יותר מזה, הוא לא רק מחפש איזשהו משל של אדם שנמצא אבל נסתר, נראה ואינו נראה, מתייצב עמו שם אבל ראית את אחוריי ופניי לא יראו, לכן הוא לקח את הדוגמה של השליח ציבור מטלית, אלא רבי יוחנן מנסה גם כן ממשיך לומר מה זה כאשר אנחנו אומרים נדגום מידות, כאשר השליח ציבור מתעטף בטלית ואומר יגיעו מידות, ויש הלכה שבעצם הוא צריך לתעטף בטלית, כך הוא כותב המגן אברהם בסימן תוף קוף פי אלף סף קטן גימל, צריך לתעטף בשעה שאומרים יגיעו מידות, בגלל שיש כאן שחזור של מעמד הר סיני השני של ויתייצב עמו שם. וכאשר שליח ציבור מתעטף בטלית וצועק השם השם קל רחום וחנון, קל יכול הקדוש ברוך הוא נמצא שם בחדר. מהות יגיעו מידות זה מהותו של הקדוש ברוך הוא קל יכול. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. זה מהותו של הקדוש ברוך הוא לפי גבול יכולת אנושית להבין. אנחנו לא יכולים להבין עד כמה הקדוש ברוך הוא אינסופי ומורכב, וכן צריכים לשבור את זה לגורמים מסוימים שיוגעים יגיעו מידות. בגלל שאי אפשר להבין את המכלול, אנחנו לא מבינים איך מידת הדין מסתדר ומשתלב עם מידת הרחמים, לכן צריכים לדבר על קל והוא רחום, וכאילו הדברים נפרדים. בגלל שבני אדם, ביכולת הסופי שלהם, לא יכול להבין אחרת. אבל יגיעו מידות, זה הרי נראית כבודך, זה גילוי שכינה, זה מהותו של הקדוש ברוך הוא. ומה שרבי יוחנן אומר, זה כאשר, ברית כרותה יגיעו מידות אין חוזרת לרקום, תאמרו לפני סדר הזה, כמו שאני נענה לבקשה שלך של הרי נראית כבודך. אם עם ישראל גם כן יגיד לפני סדר תפילה הזה, אני נענה גם להם, אני גם נמצא איתם. הבקשה, איזה בקשה נענית? איזה בקשה אין החוזרת לרקום? הרי נראית כבודך. ובעצם זה מהות הבקשה. יש קטע נפלא של רבי יצחק קוטנר זכר צדיק לברכה. בפחד יצחק הוא אומר על הפסוק, אהבתי כי שמע השם כל תחנוני, כי יתה אוזנו לי ומה יקרא. הוא אמר לכאורה סדר הדברים צריך להיות הפוך. אהבתי כי הקדוש ברוך הוא יתה את אוזני לי, ואחר כך כי ישמע קולי. קודם כל מטה אוזן ואז הוא שומע את קולי. מה בא קודם? קודם כל מטה אוזן ואז הוא שומע. אבל מה אומר דוד המלך? בדיוק הפוך. קודם כל אהבתי כי ישמע קולי. אבל כי יתעזנו לי, ומה יקרא, זה המטרה. אז הוא אומר רב פוטנר, שאנחנו מתבלבלים. אנחנו חושבים שהאמצעי זה התפילה שהקדוש ברוך הוא מקשיב לנו, והמטרה שהקדוש ברוך הוא יענה לבקשתנו. יש מישהו חס ושלום שחולה, אני מתפלל על קדוש מחשיב, והמטרה שהוא ירפא את החולה. וחזל אומרים בדיוק הפוך. חזל אומרים למה האימהות היו עקרות? בגלל שהקדוש ברוך הוא תאיל לתפילתם של, 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 של צדיקים. זאת אומרת, שהאמצעי זה הצרה, אבל המטרה זה התפילה. המטרה זה הקרבה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. זה המטרה. האמצעי, התירוץ לכך, זה שקרה משהו, לכן אני צריך להתפלל. כאן, בהרי נינת כבודך, התפילה היא לקרבה עצמה. ולזה הקדוש ברוך הוא נענה. אבל זה עיקר המטרה. הברית כרותה שאין חוזרת רקם, שאם אנחנו אומרים בכנות יגיעו מידות רחמים, הקדוש ברוך הוא לא מחויב לענות לכל בקשותינו. כן, יש לקדוש ברוך הוא גם בחירה חופשית. אבל אין חוזרת רקם בגלל שהקדוש ברוך הוא מתייצב עמנו שם. זה עיקר העניין של יגיעו מידות רחמים. זה ברית כרותה, זה אין חוזרת רקם. זה מה ש... נאמר גמרא, תעשו לפני כסדר הזה ואני מוכר להם. יש כאן מכילה, ואם יש כאן מכילה, אז הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ז', כותב, גדול התשובה שמקרבת האדם לשכינה, שנאמר שוב ישראל עד השם אלוקיך. ונאמר לא שבתם עדיין נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב ידיד. ממשיך הרמב״ם וכותב, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, ונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר, כי תרבו תפילה, אינני שומע. עושה את מצוות, תופים אותם בפניו, שנאמר, כי מי ביקש זאת בידכם, רמוס חצריי. היום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. צועק ונענה מיד, שנאמר, והיה אתם יקראו ואני אענה. עושה מצוות, מקבלים אותם בנחת ושמחה, שנאמר, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. לא עוד השם מתאבים להם, שנאמר, וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים כמיהי עולם מוכשרים כמלוניות. כאשר אנחנו בתקופה, לפני ימים נוראים, כאשר אנחנו שוב חשים עד כמה אנחנו התרחקנו מהקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו עומדים ראש חודש אלול ומכוונים את צעדינו לקראת יום הכיפורים, אז אנחנו מתפללים בראש ובראשונה, כן, אנחנו עושים חשבון הנפש, ואנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח לכל עוונותינו. ואנחנו מבקשים הרבה בקשות, אבל בעיקר אנחנו צריכים לבקש הרי נינת כבודך. אמש היה זה משוקץ ומתואב, והיום קרוב ידיד. עיקר התפילה, הצרה שיש, שאנחנו חשים בזמן אלול, זה המחיצת המזל שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אחרי כל השנה של כל מיני פספוסים וכל מיני כישלונות. והתפילה שאנחנו מתפלים, והשיחות שאנחנו אומרים, אנחנו מתפלים על הרבה דברים, אבל המטרה המרכזית, כל אותם בקשות זה אולי אמצעי, אבל המטרה המרכזית, זה כדי שאנחנו נגיע ליום כיפור, ויחד עם כהן גדול, אנחנו נכנס לפני ולפנים. כי ביום הזה יקרא לכם, לפני השם תתארו, שאנחנו נגיע למצב הזה של תארה, בגלל שאנחנו לפני השם. וזה הברית שקוטה לידי המידות שאינם חוזרות ריקם.